שמש עולה. כתבתה של רבית הכט. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה הטכנית, שלומי גילר. ביום כיפור הקרב ובא, ימלאו למיכאל שמש, הכתב הפוליטי של כאן חדשות, תאגיד השידור הישראלי, 25 שנה. אני אמור לעשות 25 ביום כיפור, ומציין את גילו בעברית די ייחודית שמנוקדת בסלנג עדכני וגם בכמה שיבושים חינניים, שאריות של חיים שקדמו לחיי המיקרופון והמסך שלו. יחסית לגילו הצעיר, יש לשמש באמתחתו מנה גדושה של סיפורים וסקופים. רק באחרונה פרסם את הסיפור הצבעוני על משפחת נתניהו, ששילמה מחיר מופחת על אירוח בסוויטה המלכותית של מלון דן קרמל. הוא פרסם את דבר היעדרותם של יאיר לפיד ואביגדור ליברמן מקבינט הקורונה. הוא הוביל להשעייתו של חבר הכנסת דוד ביטן מניהול מליאת הכנסת במסגרת תפקידו כסגן יושב ראש הכנסת, לאחר שחשף שביטן ניסה להטעות לכאורה את מזכירת הכנסת באשר להצבעה של איתמר בן גביר. הוא פרסם את הביקורת התקדימית בחריפותה שמתח יולי אדלשטיין על בנימין נתניהו אחרי הרכבתה של ממשלת השינוי. והוא פרסם גם הקלטת שיחה בין השר לביטחון פנים לשעבר אמיר אוחנה ובין דורון ידיד, מפקד מחוז ירושלים, שבה אוחנה נוזף במשטרה על אוזלת ידה מול מפגיני בלפור, ואילו ידיד מתגאה במספר הדוחות הגדול שמחלקים שוטרים למפגינים. לא מפתיע אם כך שמיכאל שמש הוא הכתב הבולט כיום בכאן חדשות. רבים מזכירים אותו, לא רק בגלל תחום הסיקור, בנשימה אחת עם עמית סגל. גם כשמונים את ההבדלים העמוקים ביניהם, סגל הוא בן למשפחת הצולה מהציונות הדתית שנושמת פוליטיקה ותקשורת, משהו בפריצה המטאורית ובבולטות המיידית שלהם כורך אותם יחדיו. שמש הוא שם שמדברים עליו בתעשייה. יש לו אוהדים רבים שמוקסמים ממנו, גם בגלל סיפור חייו, אבל גם בגלל מה שהם מכנים חוכמת חתול הרחוב שלו. הילד הוא בעל כישרונות יוצאי דופן, עיתונאי מלידה, אומר עליו אבי ברזילאי, שהיה ראש מחלקת חדשות בגלי צהל בזמן שירותו בתחנה. ויש גם קולגות שמבקרים אותו בחריפות. בכל מקרה, איש לא אדיש אליו. שמש עצמו מדבר על ההישגים כפלא, נס שקרה לו. הייתי בר מזל, נפלו לי דברים שאני עד היום לא מבין איך. הסיפור הפוליטי הראשון שלי בגלץ היה הקלטות מסיעת הליכוד, שבהן ביבי גער בחברי הסיעה שהם לא נותנים לו גיבוי. זאת הייתה הפעם הראשונה שפוליטיקאי הקליט את החברים שלו בעשייה והוציא את זה. הייתי אז כתב בתחילת דרכו, עייף, גמור, שלחתי את זה לאורך, חשבתי סתם שזה נחמד, וזה עשה המון רעש. הכי מצחיק ששבוע אחרי זה ביבי אסף לכולם את הסלולרים, ואותו פוליטיקאי שהקליט לי, הכניס בפרינציפ טלפון לגרב, והוציא לי משם הקלטה. סיפור חייו של שמש הנשוי לאבישג, חרדית גם היא, ואבא לאיתמר בן שנתיים, הוא חלום למראיין. שמש הוא השמיני מבין 12 אחים במשפחה חרדית מבני ברק, שבנעוריו גלש באינטרנט בסתר כדי לצרוך חדשות, והסתיר מעורב את גיוסו לגלי צהל. אני באה מבית מאוד חרדי. כל האחים שלי אברכים, כל האחיות שלי נשואות לאברכים. אבא שלי הוא ראש כולל. אמא שלי רבנית חשובה ומפורסמת, יותר ממני בהרבה. היא הייתה מדריכת קלות לחתונה, והיום היא מדריכה מדריכות קלות. מגיל 17 היא סוחפת אחריה עשרות בחורות, ויש לה קריזמה מטורפת. כל בני המשפחה שלי הם אנשים מיוחדים ברמה מאוד גבוהה, ואני מאוד שונה מהם. את מפגשנו אנו עורכים בתחנת דלק בכניסה לגבעת זהב. התחנה הזאת היא עולם ומלואו. חרדי ברובו, הכולל בין השאר מתקנים לשטיפת רכב, חנויות, דוכני אוכל ומסעדות. מה שכן, שמש כבר שותה הפוך עם חלב סויה או שיבולת שואל. גרתי בבית שיש בו סלון פה, מטבח קטן פה. הוא מסרטט באצבעות תרשים דמיוני של בית ילדותו. מסדרון פה, חדר שינה של ילדים פה, חדר שינה של ההורים פה. הסלון הופך לחדר שינה בלילה. זאת אומרת, בטוטל, במקסימום מקסימום, יש לנו שלושה חדרי שינה. בכל חדר ישנו בין 4-6 ילדים. אני זוכר שכשאח שלי הקטן נולד, לא היה איפה להשכיב אותו. היה איזה חור קטן כזה בחדר. אבא שלי פשוט לקח קרש, חתך מזרן לפי הגודל, שמו עליו סדין ושם הוא ישן. אני ישנתי על מיטה שהרגל שלה כל הזמן נשברה. אבל זה היה כיף, כי אם הרגל לא הייתה שבורה, אז לא היה במה להתעסק. ככה הרגל הייתה נופלת, אח שלי היה נופל עליי, ואח שמעליו נופל עליו, וכולם מתגלגלים על כולם. ולמחרת אבא בא והיה צריך לשבור את הראש עם הפטיש והמסמר. היו בעיות של כסף בבית? ידעת מחסור? אני באמת לא מבין איך הם הצליחו לפרנס אותנו. חיינו ברמת חיים נמוכה, אבל בסוף, ברוך השם, כשהיה צריך משהו, באמת לא היה חסר. אף פעם לא דיברו איתנו על כסף, תמיד אמרו לנו שמה שצריך, יש. העזרה ששמש נזקק לה לפי עדותו, הייתה בין השאר אבחון הסיבה לקושי שלו להשתלב במסגרות חרדיות של לימוד תורה, בניגוד לאחיו. לא התחברתי ללימוד וניסו לעזור לי. למדתי במוסד בבני ברק שנחשב די טוב, אבל היה לי קושי מאוד גדול. לא קיבלתי את זה שבעצם סגרו לי את החופש. תחשבי על זה. ילד בכיתה זין צריך להתחיל ללמוד בשבע בבוקר ולחזור הביתה בתשע בערב, כשבאמצע יש רק הפסקת צהריים קטנה. מה אתה משאיר לו? ואני כל הזמן לא למדתי, וזה לא עניין אותי. אז מה עשית? הפרעת? תמיד הייתי עושה דברים מהצד. משקיע את האנרגיות בדברים אחרים, מיזמים חברתיים, דברים כאלה. הייתי מוכן גם לשרוף את הפחים. תני לי לעשות כל דבר, רק אל תדביקו לי את הכיסא הזה מהבוקר עד הלילה. הייתה מסגרת שרציתי להתקבל אליה מאוד. ומה היה כל כך מיוחד בה? שבמקום להתחיל בשבע, התחילו בתשע. ובמקום לסיים בתשע, סיימו בשש וחצי. הצלה מטורפת. חשבתי שאם אני זוכה במסגרת הזאת, אני זוכה בלוטו. ואני באמת מודה שזו הייתה השנה הכי טובה בחיים שלי מבחינת הלימודים במוסדות החרדיים. תקופת החסד הזאת לא האריכה ימים, משום ששמש נאלץ לעבור למה שמכונה ישיבה קטנה. מוסדות לימוד לבני הנוער שמקבילים לחטיבת ביניים. בגיל 14 חזרתי לסיוט. ואני באמת מדבר איתך על שנים של סבל. מגיל 14 עד גיל 17 וחצי, תקופה מאוד משמעותית. חשוב לי להדגיש את זה כי אני יודע שיש הרבה מאוד צעירים שמרגישים את התחושות האלה. זה נורא חזק בחברה החרדית, לא? זה חזק בכל חברה. הצעירים החילונים שהולכים לתיכון ומרגישים שהם פשוט לא מוצאים את עצמם שם. להם יש מה לעשות עם עצמם? במסגרות האלה לומדים רק תורה או גם דברים אחרים? בעיקר תורה. מתמטיקה, אנגלית, ממש בשוליים. וזה חסר לך? ברור שזה חסר, אבל אני השלמתי חלק גדול ואני מאמין שאוכל להשלים הכל. זה אפשרי. חרדים שרוצים משלימים את החסר, גם אם אני חושב שזה לא אידיאלי ורצוי היה ללמד יותר. יש לך ביקורת על מוסדות הלימוד החרדיים בהקשר הזה? אני כן חושב שצריך ללמד הרבה יותר דברים שאינם תורה בבתי הספר החרדיים ותלמודי התורה. אני לא מצליח כל כך להבין למה לא. אבל אני נגד כפייה, כי אני יודע שהאפקט של כפייה תמיד הפוך מהמצופה. אתה יודע מה התזה האנטי-חרדית גורסת? שההנהגה הרבנית רוצה לשמר את הציבור החרדי באיזשהו סוג של בורות או נכשלות, כדי שהשליטה בו תהיה יותר קלה. אני לא חושב שזה איזה רוע מכוון ושיש אנשים רעים שישבו ותקסו עצה. איך אנחנו דופקים את המגזר שלנו כדי לשלוט בו ולקחת את כל הכסף. אני כן חושב שכשאת באה לשנות דברים בחברה שהיא אולטרה שמרנית, כל תהליך לוקח הרבה זמן וצריך לעשות את זה ברגישות גדולה. כי כשאני עמדתי להתגייס לצבא, היה לי מאוד חשוב לשמוע את דעתם של הרבנים שלי. כל הרבנים נתנו לי את ברכת הדרך ועודדו אותי. לך היו 12 ילדים שיגורו בשלושה חדרים? לא חשבתי שאני אהיה אבא בגיל 22. חשבתי שאתחתן יותר מאוחר. מניסיוני אני מבין, אל תמהר להצהיר הצהרות. היום אני לא רואה את עצמי עם 12 ילדים, אני לא רואה את עצמי גם עם 10 ילדים. האם יש לך מבט ביקורתי על אורח החיים הזה, שמאפיין הרבה משפחות חרדיות? איך אני יכול להגיד דבר כזה? אני לא הרגשתי ילד עני, כי בסופו של דבר זה גם בראש. אז לפעמים לבשתי בגדים משומשים, ובאמת מבחינה סוציו-אקונומית נחשבתי עני, אבל לא הרגשתי ילד עני, לא ברוח, לא בכסף, לא בכלום. אני מסכימה שחלק גדול מהביקורת על החרדים נגוע באנטישמיות, אבל יש בה גם טעמים מוצדקים. הצפיפות בחברה החרדית הזיקה לה גם בתקופת הקורונה, כי לא היה אפשר לשמור על ריחוק חברתי בתנאים פיזיים אלו, והיא גם עשויה לגזור על ילדים עוני ומחסור. מקומם אותי לשמוע את זה. את מדברת פה עם ילד שבא ממשפחה מרובת ילדים. מבין את הקסם שיש בדבר הזה. כל מה שהשגתי בחיים השגתי בזכות זה. הרי אם אמא שלי הייתה מחליטה להפסיק ללדת אחרי שישה ילדים, לא הייתי באה לעולם. את בעצם שוללת את הקיום שלי כאן בעולם. אני חושב שדווקא בגלל כל הסרט הזה שעברתי, דווקא בגלל כל האתגרים שהתמודדתי איתם, קיבלתי חוזקות, קיבלתי תעוזה, הבנתי שאני צריך לדאוג לעצמי בהרבה דברים. אלו דברים שברגע שאת אומרת אותם, את ישר מקוממת אותי, ישר פוגעת בי. את המפלט ממצוקתו במוסדות הלימוד החרדיים מצא שמש בצריכת תקשורת. הייתי קורא את העיתון כל העיר, כל העיר החרדי בבני ברק, ובאמת שמתי לב שאני אוהב במיוחד את הפוליטיקה שם. זה היה הדובדבן שבקצפת. הדכדוך של שמש היה עד כדי כך בולט, שהוריו בדאגתם שלחו אותו להיפגש עם חסיד שפועלו היה לנסות ולעודד נערים במשבר כמותו. האיש הזה אולי אחראי במידה רבה לקריירה של שמש. יש איזה אברך אחד, מאוד מאוד יקר, יחזקאל וייכלדר שמו, הוא נפטר לפני שנתיים מדום לב. הוא נפגש איתי ושאל אותי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, בשביל מה לי להגיד לך? מה זה יעזור לי? והוא התעקש איזה 5 דקות ואני לא רציתי להגיד אפילו. יש לי קטע כזה, כמו להרבה אנשים שלא רוצים להעלות מחשבות בפה, כדי לא לדמיין דמיונות ולהתאכזב אכזבות. ואז אני אומר לו, תקשיב, אני אגיד לך מה אני רוצה. יש רדיו קול ברמה. הייתי הולך לשם לראות קצת אומנים ולראות את הרדיו, וזה מאוד הקסים אותי. תסדר לי ללכת לשם שעה, שעתיים בשבוע. והוא אמר לי, סגור. אמרתי לו, מה, אתה צוחק עליי? אתה מכיר מישהו שם בכלל? והוא ענה לי, לא, לא מכיר. תן לי שם של מישהו, אני אשיג לך. ונתתי לו את הטלפון של אבי מימרן, שהיה מנהל בכיר בתחנה. אמרתי, כך, בבקשה, היה נעים להיפגש. הייתי בטוח שבן אדם נפרד ממני ולא נשמע עוד אותיו. ואז התברר לי שהוא פשוט רדף אחרי מימרן בכל דרך ובסוף הלך לו. ואז סוכם איתי שאני מגיע לשם שעתיים בשבוע. ההורים שלי עוד הלכו לאחד הרבנים הכי חשובים בבני ברק לעשות שאלת רב. עליו הכל היה קם ונופל. ומה עשית שם? כלום, הייתי צמוד למימרן. הייתי מבסוט עד הגג. אגב, ביום הראשון שבאתי לקול ברמה, אני יושב ומחזיק אכבר של מחשב. ואני לא מבין איך לוחצים על זה בכלל. ופתאום קופץ לי, זכית ב-250,000 שקל. אני רץ למישהו, אומר לו, בוא תראה, זכיתי בו ב-250,000 שקל. אם ההורים שלי היו יודעים שיש שם מחשבים עם אינטרנט וטלוויזיה, לא היה סיכוי. שמש התחיל להתקדם בתחנה עד שגלש בטבעיות לתפקיד הכתב. תוך כמה זמן נוצר מצב שהייתי מגיע לשם לילות שלמים, אז חשבו שאולי אני כבר יכול לעזור קצת עם הטלפונים, אולי ללכת להיות כתב בשטח. ובאיזשהו שלב הציעו לי אפילו להתחיל לשדר פינות של מוזיקה במוצאי שבת. השתמשתי בשם עת. קראו לי אלי דניאל, כי הרגשתי שאני הולך להתחרט מהר מאוד על כל הסצנה הזאת עם התקשורת. חשבתי שבטח עוד מעט אני ארצה להיות בחור ישיבה רציני ולהתחתן, ושאם בן אדם עושה את זה בגיל 14, אז זה מעיד עליו שהוא לא בחור מוצלח כל כך. בסוף באמת נתנו לי להיות כתב בשטח. שלחו אותי עם המיקרופון של קול ברמה לגזר הדין של אולמרט במחוזי, ולבחירת ראובן ריבלין לנשיא בכנסת. הייתי מבסוט. שמש עומד על 2 חוזקות גדולות שהשיג שם. פתאום אני נקלע למקום של אנשים שהם בני 30 פלוס, 50, ויש שם קרבות שילדים לא מכירים, קרבות על אגו, על פרנסה. אני חושב שהדברים האלה חישלו אותי. לא כל אחד היה יכול לעמוד בזה. ושם גם למדתי להכיר את ההוויה הישראלית, כי שם הייתה טלוויזיה פתוחה ואינטרנט. שם ראיתי חדשות, ראיתי את יום העצמאות, יום הזיכרון. תוך כדי עבודתו בקול ברמה, שמש הבין שהוא צריך להעביר הילוך. הייתי בן 16.5 ואמרתי לעצמי, טוב, מה הלאה? ואז נפל לי הסימון, שכדי שיהיה לי סיכוי להשתלב בתקשורת, אני צריך ללכת לגלי צהל. חשבתי לעצמי, הרי מה עושים החיילים בגלי צהל? מה שאני עושה? מיום ליום התחדדה בי ההכרה שוואלה, מגיע לי צ'אנס. מעולם לא היה חרדי שקיבל את ההזדמנות הזאת. וברגע שנפלה ההבנה הזאת, אני חשבתי על זה, אני התפללתי על זה, התפללתי על זה בכותל. אבל לא שיתפתי בזה אף אחד. ואז כתבתי לאיזה גורם בכיר בגלי צהל מייל ארוך ומפורט. דרך אגב, יש לי את המייל הזה עד היום, אני מתבייש לקרוא אותו. למה? כי אני באמת מדבר שם ברחל בתך הקטנה, מסביר לו למה הוא חייב לתת לי את הצ'אנס הזה. אני מתבייש כי זה מכתב של בן אדם שמרגיש שהוא נלחם על החיים שלו. עד כדי כך. ואז מזמינים אותך לבחינות? איזה מזמינים? 4 חודשים חיכיתי שהוא יענה לי למייל. כל יום מתתי, כל היום. חשבתי, מה הבעיה שלך? ראית מייל? תענה. התקשרתי. אומרים לי, הוא יגיע לזה. בסוף, אחרי 3 חודשים הוא מתקשר אליי ואומר, תקשיב, הסיפור שלך מאוד נוגע ללב, היה לי חשוב לחזור אליך, אבל מצטער, אין דרך פורמלית שאתה יכול להגיע בה לגלי צהל. אני זוכר בדיוק איפה הייתי אז, ואני אומר לו, אתה שומע מה אתה אומר לי? אתה אומר לי שאני לא יכול. למה אני לא יכול? מה ביקשתי ממך? תראה אותי, תן לי את הצ'אנס הראשון, תשמע אותי, תפגוש אותי. למה אתה סוגר את הדלת? אתה לא מבין שגלי צהל זה משאב ציבורי, זה של המדינה, ושלא היה עד היום חרדי אחד שהתקבל לקורס העיתונאים של גלי צהל? והוא אומר לי, אני באמת מצטער. בסופו של דבר שמש הצליח להשיג פגישה בגלי צהל. אחרי האכזבה הגדולה, פגשתי באיזה יהודי, והוא אומר לי, וואלה, אתה יודע מה? נראה לי מתאים לך. מתאים לך גלי צהל. אני אומר לו, הלב שלי גם ככה שותה דם. מה אתה נוגע פה בנקודות? ואז הוא אומר לי, אני אנסה לעשות משהו. ובאמת אני מקבל טלפון מאותו בן אדם שקיבל ממני את המייל, והוא אומר לי, הבנתי שאני צריך לפגוש אותך. ואני נוסע ליפו באופניים שלי מבני ברק. אני מרגיש חשמל בכל הגוף. אחרי הפגישה, שמש הגיעה למיונים. וכמו רבים שחלמו להגיע לגלי צהל, הוא הרגיש שחייו תלויים על חוט התשובה. רק שבניגוד לאחרים, שיחד איתם כוססים ציפורניים הורים, אחים וחברים, אף אחד בסביבתו לא ידע את זה. הוא עבר את התהליך לגמרי לבד. זה התחיל מגיל 16.5 והסתיים בגיל 17.3 חודשים. המון זמן. אמרתי לעצמי, מה אני צריך לעשות לי בלגן עכשיו ולמה אנשים צריכים לדעת מזה? בוא נראה שזה מגיע. ניסיתי לחשוב על ההורים שלי. אם הם הרגישו שקורה משהו, שהחיים שלי הולכים להשתנות מקצה לקצה. אני זוכר שקיבלתי את הטלפון שהתקבלתי. הייתי באמצע המקלחת, מתתי על המקום. ככל שזה נוגע לו, שמש היה ממשיך בהסתרה, אלא שהוא עצמו נפל קורבן לעיתונאי. קיבלתי טלפון מכתב חצוף בשם אבי שיף. היום קוראים לו עקיבא וייס, קולגה של שמש בתאגיד, הכתב החרדי השני שם. הוא נייסן, עיתונאי בקווי נייס, חדשות לחרדים בטלפון. והוא אמר לי, שמעתי שאתה החרדי הראשון שהתקבל לגלי צהל, אני מוציא ידיעה. עשיתי הכל כדי להוריד אותו מהפרסום. איימתי לתבוע אותו. ובאותו יום הבנתי שאני חייב לרוץ להורים להגיד להם. קראתי להם, ישבנו בערב בבית. אמרתי, תקשיבו, אני מתגייס לגלי צהל בעוד 2 חודשים. איך הם הגיבו? היו בהלם. מה זאת אומרת התקבלתי? מה זאת אומרת מתגייס? לא מבינים מה אני רוצה מהחיים שלהם, חושבים שאני תימהוני. חלק מבני המשפחה שלי באמת חשבו באותם ימים שאני תימהוני. אבל אמרתי להם, תקשיבו, אני הולך על זה. גם הייתי צריך חתימה שלהם כי התגייסתי בגיל 17.5. מה נאמר שם? אני מעדיף לא להיכנס לשיחה. הייתה שיחה לא רגילה. אבא שלי שתק, לא אמר כלום. ראיתי שזה מאוד כאב לאמא שלי. העולם שלה התלטל. ומה הייתה התגובה של יתר הסביבה הקרובה, האחים, החברים? בעיקר חשש גדול, בעיקר לילות ללא שינה, בעיקר חרדה. היה איזה ידיד של המשפחה שלקח על עצמו משימה להציל אותי מהאסון הגדול הזה ואמר לי, אם תוותר, תקבל ממני דירת 4 חדרים בבית שמש. איזה מישהו שכנראה החליט שהוא מתאבד על העניין הזה. אמרתי לו שאני אחשוב. חזרתי אליו אחרי שבוע. תודה על ההצעה. אני הולך על זה עד הסוף. אני לא מקנה בכלל בהורים שלי על התחושות שלהם. אתה מבין אותם. זו הייתה הטלטלה האדירה. משפחה שכל הילדים שלה בישיבות, בכוללים, כולם הולכים בדרך מסוימת. פתאום בא ילד ורוצה להתגייס. ולא רק רוצה להתגייס, אלא רוצה להתגייס בגיל צעיר מאוד כרווק ליחידה חילונית של בנים ובנות. זה כמו שעכשיו יבוא להורי חילוני הילד שלו ויגיד, תקשיב, ממחר אני מתחיל להיות המשמש של האדמור מוויז'ניץ. שמש מקפיד לדבר בערכה רבה על משפחתו, הוא מרבה לבטל את עצמו ואת הישגיו ביחס להישגי אחיו וגיסיו, שכולם מבריחים ותלמידי חכמים. הוא נמנע מלהרחיב ולתאר את הקונפליקט שנוצר עם גיוסו לצהל. אבל חיילים ששירתו עמו יודעים לספר על חייל שבמהלך שירותו נאלץ להתמודד עם התנכרות של סביבתו לבחירה שעשה. לטקס הסיום של הקורס בגלי צהל הוא בא עם חבר וזה מאוד צבט לי בלב, מספר ירון דקל, אז מנהל התחנה, שקלט אותו. הבנו שהוא חווה קשיים בלתי מבוטלים, שדרשו מאיתנו התגייסות. כשקיבל ממני את סיכת גלץ, לא התאפקתי ואמרתי לו, מיכאל, אתה עושה היסטוריה. מיכאל, אתה היית הבעייתי מבין האחים? ברור, אני עדיין הבעייתי. הם לא גאים בך? לא, מה יש להם להיות גאים בי? אני חושב שאולי הם שמחים בי. ההורים שלך צופים בך בטלוויזיה? אין להם רדיו, אין להם עיתון, הם לא צריכים חדשות. אבא שלי סיפר לי שפעם אחת הוא שמע אותי באוטובוס מדבר ברדיו או משהו כזה. זה המקסימום. בסופו של דבר ההצלחה שלי. מה זאת הצלחה? את יודעת, זה שאני עובד ושומעים אותי ברדיו, זה הכל עניין של אידיאלים ומה שאתה חותר אליו בחיים. מבחינתם זה סותר את האידיאל שאליו הם חינכו אותי כל החיים. בגלץ לעומת זאת, שמש סומן מיד כעיתונאי מבטיח. הוא לא דיבר את השפה של המקצוע בגלל החוסרים שהיו לו, אבל היה ברור מיד שמבחינת התכונות האישיות, הוא עיתונאי מובהק, אומר ברזילאי. הוא התבלט בעיקר בתחום של גיוס מקורות, שזו מיומנות מאוד מיוחדת וחריגה בגיל כל כך צעיר, מספר בכיר אחר בתחנה. שמש זכה לאמונו של מי שהיה אז ראש מחלקת החדשות, ספי עובדיה, ומונה לכתב, תפקיד שרק בוגרים ספורים מקבלים עם סיום הקורס, באזור ירושלים ובוועדות הכנסת. משלב די מוקדם הוא הפך לסקופר. התחלתי את התפקיד 3 חודשים בלי סיפורים, וזה לא היה נעים והרגשתי כישלון. בוקר אחד החלטתי שדי. אני הולך היום לעיריית ירושלים ויוצא משם עם סיפור. כבר סיימתי את הביקור בעיריית ירושלים וכבר התייאשתי, ובמעבר בין כיכר ספר לרחוב יפו אני נתקל באיזה יהודי והוא שואל אותי, אתה מיכאל שמש? נראה לי שיש לי משהו בשבילך, אבל אני לא יודע אם אתה יכול לטפל בזה. צריך בשביל זה 30 דקות אצל רזי ברקאי ואף אחד לא ייתן לך. אמרתי לו, עזוב אותי, תגיד לי מה הסיפור. והוא אומר, תקשיב, ניר ברקת מתכנן לסגור את כל המרכולים במרכז העיר. למה? ככה הוא החליט עם החברים. הבנתי שיש לי פה גליק גדול. ניסיתי להשיג את הדסק ולא ענו לקדצניק. ב4 אומר לי מישהו, תקשיב, יש את זה גם לרועי ינובסקי בוויינט. הרגשתי חסר אונים. אז מה ישר עשיתי? ירדתי לבית כנסת להתפלל שהוא לא ייקח לי. בערב התקשרתי ישירות לאסף ליברמן שהגיש את בוקר טוב ישראל, ואמרתי לו, תקשיב, יש לי איזה סיפור, אני מפחד שהוא יצא. אומרים לי שיש את זה לוויינט. ואז ליברמן אומר לי, מה, אתה אידיוט? קדימה, תוציאו את זה במהדורת החדשות של גלי צהל ב8 בערב ובטוויטר של מיכאל שמש, שאז עוד הייתה לי בו תמונה מהעורף, כי לא רציתי שיצלמו אותי. איזו הצגה, איזו הצגה. הרבה אנשים שלא עונים להם אומרים, טוב, אולי זה לא חשוב, אולי אני לא חשוב. לך יש ביטחון ותעוזה. כן, מגיל 0, בתור ילד מאוד צעיר בכיתה ה' בתלמוד תורה, אספתי את כל השקיות שלי, הגעתי הביתה ואמרתי לאבא שלי, לשם אני לא חוזר. ואני לא יודע מאיפה היה לי האומץ, כי זה לא היה מקובל בכלל. מה זה אתה לא חוזר? לאן תלך מחר? לצד כישוריו העיתונאים, שמש בלט בגלץ גם בשל בעיות משמעת, ומפקדיו נאלצו להגן עליו כל הזמן מהרסר ודומיו. הוא התבלט בכישרון העיתונאי שלו, אבל גם היה חייל ושם היו קשיים. הוא אתגר את המערכת, מספר ירון דקל. שירותו היה רצוף בהרפתקאות לא שגרתיות. הוא הותקף פיזית על ידי פוליטיקאי, הוא פרסם תחקיר שלפיו סגן ראש העיר ירושלים, מאיר טורג'מן, קידם אינטרסים של מקורבים במועצת העיר. התחקיר הוביל בשלב מאוחר יותר להגשת כתב אישום נגד טורג'מן. עברת ההתמודדות שחיילים בגלי צהל לא עוברים בדרך כלל. הוא הגיש נגדך תלונה במשטרה. הזמינו אותך לחקירה. הכתבה שודרה ב7:30 בבוקר. ב10 בבוקר, ואני זוכר את זה כי כתבתי לי באותו יום את השתלשלות האירועים, קיבלתי טלפון משוטר. אם אתה לא בא למגרש הרוסים, אני שולח לך בלש. שאלתי, מה עשיתי? מה, אתה צוחק עליי? אתה התרדת את סגן ראש העיר. ישר התקשרתי למפקדים שלי והם הרבו את הפצר, כי התברר שהלימחים במשטרה לא עשו מה שצריך. בגלל שהייתי חייל, היה צריך לתאם את ההזמנה לחקירה עם צהל. אז זה נפל להם בין הכיסאות. הבוסים שלי, הדר שיפר ואבי ברזילאי, הגיעו לאולפן בירושלים לוודא שלא ישתלטו עליי בלשים, שלא יעצרו או יעלימו אותי. מהסיפור הזה הבנתי את מה שאני יודע גם היום, אומר שמש, שפוליטיקאים לא רואים בעיניים, ושגם הפקידים שצריכים להיות לפעמים שומרי הסף לא רואים בעיניים, כשהם רוצים לרצות אותם. התחקיר הזה היה בית ספר לעיתונות. לקראת שחרורו מהצבא כבר היה שמש יעד לחיזורים של גופי תקשורת רבים. ישבתי מול מנהל בכיר באחד מגופי התקשורת, והוא אמר לי, אתה אחלה, תאמין לי שאני צריך פה עוד כיפות. אין לי פה אפילו כיפה שחורה אחת. יצאתי משם כל כך מבואס. עבדתי כל כך קשה בצבא, ובאמת גם הייתי גאה בכמה הישגים שהיו לי. הרגשתי שכל הרעיון הזה היה בסך הכל בשביל להסתכל על הכיפה שלי, וכדי לסתום לעצמו את החור. בסופו של דבר הוא בחר בכאן חדשות, תאגיד השידור הישראלי ומנהל חטיבת החדשות ברוך שי, התעקש שיהיה כתב לא רק ברדיו, אלא גם בטלוויזיה. זו הייתה החלטה מאוד אמיצה מבחינתו, אומר שמש. יש מי שחושבים שההחלטה של שמש עצמו לא הייתה מיטבית. יש לו את הלוק, יש לו את החושים, הוא היחיד שמתבלט בחדשות של התאגיד. הבעיה היחידה שלו היא בפלטפורמה שהוא משדר, אומר איש טלוויזיה בכיר. הוא עיתונאי לא פחות טוב מכתבים צעירים בחדשות 12, אבל אין לו במה חזקה כמו חדשות 12 ולכן פחות אנשים מכירים אותו. הדעות עליו בקרב הכתבים הפוליטיים חלוקות. יש מי שאומרים עליו שהוא משדר דברים חצי אפויים, רסיסי מידע שיצאו מפיהם של מקורות אנונימיים, וידיעות מנופחות שעיקרן רכילות פוליטית. חלק גדול מהדיבורים האלו נובע מקנאה, מאבחן כתב פוליטי בכיר באחד מגופי התקשורת. לפעמים שמש מביא דברים שאני מתבאס שלא אני בעצמי הבאתי. כתב אחר אומר שהתחום הפוליטי מורכב כולו מידיעות מנופחות, ספקולציות וספינים. שמש אינו יוצא דופן. מי שאומרים עליו את הדברים הללו עושים ממש אותו הדבר. פעם ימינה הוציאו עליך ציוץ עם ידיעות שפרסמת ומרחו עליהן חותמת פייק ניוז אדומה. לאורך הבחירות היו לי 5-6 דיווחים שכל אחד מהם זכה להכחשה מטורפת, ואני חותם עליהם אחד-אחד. למשל, שבנט חושש ששני חברים בימינה לא יצטרפו לממשלה בהקמת יאיר לפיד. מי היו השניים? שיקלי ואורבך. או למשל על האולטימטום של בנט לנתניהו, שאם ביבי לא סוגר איתם עכשיו, הם הולכים עם לפיד. בימינה ישר רצו והכחישו וצעקו פייק ניוז. שבוע אחרי זה בנט נפגש עם לפיד. בימינה בחרו שלא להגיב לפניית הארץ בנושא. רק איתם קרה דבר כזה? לא. הפוליטיקאים משקרים בלי למצמץ, הם לא רואים בעיניים. הרבה פוליטיקאים נוהגים בפרקטיקה שאם משהו הביך אותם, הם מכחישים. הם יודעים שברגע שיכחישו הם יהפכו את הסיפור לפחות עסיסי. בגלל זה אני מאוד אוהב הקלטות. פה בדיוק הם נופלים. אתה בעצם נולדת רק לתקופת נתניהו. אני נולדתי אחרי שנתניהו כבר היה ראש ממשלה. אני זוכרת שהוא פנה אליך פעם בכנסת ושאל אותך באבהיות כזאת בן כמה אתה. כן, הוא אמר לי באותה שיחה, למה אתה ער בשעה כזאת? בכל מקום, כל פעם שהיה רואה אותי היה פונה אליי. כשנולד לי ילד הוא אפילו בירך אותי בטוויטר. הוא אהב לחבב אותי כי הייתי הכי צעיר ואולי כי לא הפרעתי לו. יצאו לך גם סיפורים מהליטופים האלו? כלום. הוא מעולם לא הסכים להיפגש איתי גם אחד אל אחד. לא יודע אם זה הוא או הלשכה שלו, האנשים שלו. אגב, פחות חיבבו אותי לאורך השנים. יום אחד זה נגמר, הוא התחיל להתעלם ממני. יש פוליטיקאים שאתה מעריך? אני מעריך את יאיר לפיד שסימן מטרה ובצורה מעוררת השתאות לא התקפל, לא היה מוכן לזגזג ועשה הכל כדי להגיע לשם. והוא גם לא שיקר. הוא אמר לאנשים, אל תאמינו לנפתלי בנט. בסוף הוא יבוא. בחדרים הסגורים הוא אומר דברים אחרים. גם בנתניהו יש דברים שאני מעריך. אני חושב שיש לו הישגים. הוא השיג דברים. יש אנשים שנלחמים למחוק את העשייה שלו, ולייחס לו רק דברים כמו שקר, המהות, הונאה, נוכלות, גניבה, שוחד. אם לקח שוחד זה דבר חמור, ואם בית המשפט יקבע שהוא לקח שוחד, יכול להיות שהוא ילך לכלא. אבל אל תהיו מביכים, אל תגידו שהבן אדם לא תרם שום דבר. מה אתה חושב על הפוליטיקאים החרדים בראי אסון הר מירון? במבחן התוצאה הם לא הוסיפו לעצמם כבוד. אתם לא רוצים ועדת חקירה? סבבה. אבל הייתם בממשלה, לפחות הייתם עושים משהו. אמנם היה מבצע, שומר חומות והיה בלגן, אבל במבחן התוצאה זה יצא מביך כי הם לא עשו כלום. אחת הטענות נגד המפלגות החרדיות היא חוסר ייצוג של נשים. את מדברת איתי כאילו אני הקמתי את המפלגות החרדיות. אני לא. היית רוצה לראות נשים חרדיות נבחרות לכנסת או מכהנות כשרות? כן, הייתי רוצה. ואם את שואלת אותי, אני מאמין שזה יקרה יום אחד. אני חושב שיש לא מעט נשים חרדיות מאוד מוצלחות. הן מוכיחות את עצמן כיוצאות מן הכלל בשוק התעסוקה. את רואה בכל מקום את ההישגים שלהן והלוואי שהחברה הישראלית תשכיל לשלב אותן. אבל מי מטיף לנו מוסר? הליברלים שרוצים לפתוח את הכל אבל בעצם מנסים למנוע מנשים חרדיות לקבל השכלה בגלל שהם נאורים וליברלים. הם לא רוצים לפגוע בנשים חרדיות, הם פשוט לא מסכימים להדיר נשים במוסדות הלימוד. סבבה. הם לא רוצים הפרדה, והתוצאה היא שאנשים החרדיות האלה יישארו בלי תואר אקדמי. אי אפשר להתייפייף ולהגיד, אני צדיק רק בכיוון אחד. אני אומר לך שאשתי, לדוגמה, אם לא היה מתמזל מזלה, אז לא היה לה תואר ראשון ולא תואר שני. היא סיימה תואר ראשון בסמינר לוסטיק ברמת גן. באה ללמוד תואר שני, ואז החליטו שאין יותר תואר שני במסגרת הזאת. למה? כי בית המשפט או המלאג, או לא יודע מי, החליטו לסגור את התואר השני, כי אין תואר שני מופרד. היא בחורה בת 21, היא רוצה להמשיך לתואר שני. למה שהיא לא תוכל להמשיך עכשיו? כי אתם החלטתם? אתם יודעים שאתם מונעים ממנה את זה? כנ"ל מה שקורה לאנשים חרדיות בשוק התעסוקה, שגם בו סוגרים בפניהן דלתות. אני שואלת אותך עניינית, עקרונית, האם נראה לך הגיוני שסטודנט לא ירצה ללמוד אצל מרצה משום שהיא אישה? מה זה משנה מה אני חושב? בטח שזה משנה מה אתה חושב, אני מדברת איתך. אני למדתי אצל מרצות, ואני גם שירתתי בשירות מעורב בצהל, אבל כשבא חרדי אחר ואומר, אני לא אשרת שירות מעורב בצהל, אני לא מוכן להיות במגורים משותפים עם חיילות, אני לא מרגיש שזה טוב לי, אז אני בעצם צריך לבחור אם אני רואה את שילוב החרדים בשוק התעסוקה, בתקשורת, בהייטק, בכל מקום, כיעד עליון, כדי להוביל את החברה שלנו למקום טוב, וכדי לתת לכולם הזדמנויות. או שאגיד, סבבה, take it or leave it. אפשר להגיד, אוקיי, הם בטלנים, הם לא עובדים, ניקח להם את הקצבאות שאנחנו נותנים להם, שילכו לעבוד. סבבה, זאת גם גישה. אבל בסופו של דבר, יש פה תהליכים שקורים, ובחברה שמרנית, חרדית, באלעל, מביאים אחריהם עוד הרבה מאוד חרדים. אין כמעט שבוע שאני לא מקבל טלפון מבחור חרדי שאומר לי, אני רוצה להגיע לגלי צהל, תגיד לי מה אני עושה. סוגיה בוערת בימים שאנו נפגשים היא עתידה של תחנת גלי צהל. גילוי נאות, לכותבת תוכנית שבועית בגלץ. שמש מסרב לנקוט לשון ברורה לגבי המחלוקות שמלוות את התחנה, אך טוען שמי שבעצם אחראי למוטיבציית הסגירה של שר הביטחון בני גנץ, הוא לא אחר מאשר הוא עצמו. גנץ מסתובב כבר שנים ואומר שצריך לסגור את גלי צהל. הוא טוען שזה לא ברדוגו, שהסיבה היא שהוא לא רוצה שחיילים יתעסקו בעניינים פוליטיים. וכדוגמה, יש לו סיפור. הוא מספר שכשהוא היה רמטכ"ל משוחרר, בא אליו חייל חצוף בשם מיכאל שמש, ושאל אותו שאלות חצופות. שמש נזכר באירוע ההוא שהתרחש כשגנץ היה דמות מסקרנת שכולם חיכו למוצא פיה באשר לעתידה הפוליטי. הלכתי להכין הזה אייטם באיזה בית כנסת בתל אביב. זה היה שבוע אחרי שיצאה ידיעה על כך שגנץ מצטרף לתנועה חברתית שנקראת פנימה. ישבתי שם שעתיים, הקלטתי הכל, ותוך כדי האירוע אני מבין שהיום הזה בוזבז ולא יצא ממנו כלום, אפילו לא ידיעה למהדורה. איכשהו סיים, באתי אליו ואמרתי לו, שמעתי שבשבוע שעבר הצטרפת לתנועת פנימה. מה הרעיון? מה אתם רוצים להשיג? רציתי לשאול אם כל המהלך הזה פוליטי. והוא אמר, תראה, אנחנו רוצים לדאוג לחברה, כל מיני דברים כאלו. ואז הוא שאל אותי, מי אתה? ואמרתי לו, אני מגלץ. והוא חטף עצבים, ואיכשהו סיים לדבר, הוא אמר לי, אתה לא משדר את זה. זה לא הסתיים בכך, היו טלפונים למפקדים, היה בלגן, הוא כעס מאוד, ואז הייתה סצנה שלמה סביב העניין הזה. בני גנץ בחר לא להגיב על פנייתנו בנושא. כמה זמן הוא תרצה להיות כתב פוליטי? יש תחומים אחרים שמעניינים אותך? התחום הפוליטי נותן לי גישה כמעט לכל מוקדי קבלת ההחלטות החשובים. זה מעניין אותי מאוד וגורם להתרגשות כל פעם מחדש. בשלב הזה בחיים אני לא מצליח לחשוב על עוד משהו שמעניין אותי, אבל אני גם לא סוגר דלתות. את מי אתה מעריך מבין עמיתיך? ספי עובדיה, גם עיתונאי טוב וגם בן אדם, ועמית סגל כמובן. מה אתה חושב על הכיוון שהוא תפס בשנים האחרונות? הוא שחקן הרבה יותר אידיאולוגי. הוא אולי יותר משפיע מאחרים, אבל הוא לא המציא את הגלגל. אני הולך למקומות אחרים. לאן אתה הולך? אני מסתכל על אנשים שהצליחו לשנות את התקשורת, כמו אורי אורבך ז"ל, שהיה מהפכן. הלוואי הלוואי שיגיע לאחוז ממה שהאיש הזה עשה בתקשורת. שמש עולה. כתבתה של רבית הכט. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.